רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלף...
יחד לב אל לב נפתח ונראה תאור שבשמיים יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה.
אתם מאזינים לתוכנית להדליק את האור בהגשת ורד מצפי.
לא 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 לא
לכם, כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות.
בוקר טוב לכולם, רדיו סול, ואנחנו היום בלהדליק את האור, תוכנית מיוחדת לקראת פסח עם דנה הורוביץ שחר. בוקר טוב דנה.
בוקר טוב ורד.
אז אנחנו היום ממש אותו פסח, אוקיי? אז אני מקווה שכולם כבר סידרו את הבתים שלהם, אבל יש לנו כאן עניין שהוא עניין שהוא לכל השנה, כן? אנחנו לא צריכים לסדר רק את הבית לפסח.
נכון.
אז דנה פה היום תדבר איתנו על כל מיני דברים שקשורים. דנה היא יועצת של, בשיטת קונמרי, שתכף היא תספר לנו מה זה. זה שיטה לארגון הבית, סוד הקסם היפנים, מי ששמע. והיא גם פסיכותרפיסטית בשיטת אדלר, וגם מנחה וגם מאמנת קבוצות. ואנחנו התכנסנו פה היום, כי אני ככה יודעת שהפריטים בבית שלנו, ולא רק בבית שלנו, בכלל במרחב שלנו, מאוד מאוד משפיעים. אני בעבר, אני יועצת פנג שווי, יש לי הכשרה בזה, למדתי את זה המון זמן, ועסקתי בזה המון זמן. אין ספק שהמרחב שלנו מאוד מאוד משפיע. הצבעים משפיעים, מה יש, מה אין. אז על כל זה אנחנו רוצים לדבר היום עם דנה. דנה, בוקר טוב לך.
בוקר אור וחג שמח. ממש עוד רגע.
אז מה זה בכלל בעצם שיטת קונמרי?
אז שיטת קונמרי, קודם כל קונמרי הוא שם חיבה.
מה זה באמת קונמרי? כן.
כן, אנשים מתבלבלים. בעצם מי שהגתה ופיתחה את השיטה, קוראים לה מרי קונדו, שהיא אישה יפנית בשנות ה-30 לחייה. השם החיבה...
30? היא רק בת 30? היא כבר, מרוב שדיברנו עליה, היא נראית לי כמו, כאילו היא כבר עוד דקה...
אני חושבת שהיא 35 פלוס.
וואו.
כזה. והיא בעצם... קון מרי זה שם החיבה שלה. ביפן, ככה הם לוקחים את השם הפרטי הראשון ומוסיפים לו קון, ואז זה הופך להיות שם חיבה. אז את השיטה היא קראה על שמה, והיא בעצם, מאז שהיא הייתה ילדה קטנה, ככה היא מספרת, הייתה לה ממש אובססיה בכל מה שקשור לסדר וארגון, והייתה עושה המון ניסיונות בבית, והייתה קונה את כל המגזינים ואת כל פתרונות האחסון, ומוציאה ומחזירה ומסדרת. ההורים שלה מאוד סבלו מזה.
והאחים שלה, היא כתבה בספר, שכל מיני סיברה להם ככה כל מיני, זה, תארון הזה, תארון הזה, איפה הדברים שלי? לא, לא צריך את זה, ביי.
נכון, לא עזבה אותם בשקט. אבל באמת אחד הדברים ש... היא ככה התעסקה בזה כל הזמן, והיא אמרה, אני מרגישה שמשהו לא עובד פה נכון, גם על עצמה. היא אמרה, גם אחרי שאני מסיימת לסדר, אני לא נינוחה, אני יושבת בחדר שלי או בבית שלי, ומשהו פה הוא לא עד הסוף. והיא אמרה, אני גם רואה אנשים אחרים, הם אנשים מסודרים, אם הם כל כך מסודרים, איך הם לא מפסיקים לסדר כל הזמן? זה משהו שמאוד מאוד הטריד אותה. וגם אם הבית לכאורה מסודר, למה עדיין אנחנו יושבים ויש לנו תחושה של עומס?
אני, זה סיפור חיי. אני כל הזמן מסדרת, ממיינת, זורקת דברים, נותנת, לא יודעת מה. תומע, יש לי איזה שקית למסירה, אבל אני לא יודעת איך זה יכול להיות שתמיד יש לי עוד דברים לתת. איך זה תמיד יש לי עוד מלא דברים, לא כאילו עוד איזה דבר אחד, מלא.
אז מלא דברים לתת, אנחנו נוכל לדבר על זה אחר כך, כי את כנראה גם מכניסה כל הזמן דברים חדשים הביתה.
יש מצב.
ואתה, בעיקר אצל ילדים קטנים, יש מידות שמשתנות, והטעם שלנו משתנה, אבל בעצם מה שמרי קונדו עלתה עליו, היא עלתה על איזושהי טעות שאנחנו רובנו עושים כשאנחנו עושים מיון, ובגלל שאנחנו ממיינים בצורה כזאת, אנחנו ממשיכים אחר כך כל הזמן להתעסק עם הסדר. ואם נמיין בצורה אחרת ושונה, יש סיכוי טוב מאוד שמעגל הקסמים הזה ייפסק.
תגידי, מה יכול להיות בלמיין? כאילו, למיין זה משהו שאני צריכה או לא צריכה, או אוהבת או לא אוהבת, או עולה עליי או לא עליי, או משהו כזה, או בלוי או לא בלוי. אז מה עוד יוכלה להמציא בדבר הזה?
אז את מה, בואי נתחיל מההתחלה. כשאת אומרת, אוקיי, אני עושה סדר בבית, איך את עושה את זה פיזית? תתארי לי מה את עושה.
קודם כל, אני מכינה קפה.
חשוב מאוד.
אחר כך, אם אני בתקופה של הקפה, אם לא, אז משהו אחר. אחר כך אני מחפשת במקרר. אני לא יודעת. או שאני אומרת שאני אסדר, ואז לוקח לי המון המון זמן להושיב את עצמי לסדר, או שאני נתקפת באיזה בעיה, באיזה, לא יודעת, אני פותחת את הארון, ואני פשוט נתקפת בבולמוס, של עכשיו לסדר, לא משנה אם שאני חושבת את 2 בלילה, או 6 בבוקר, או לא יודעת, משהו כזה, שבדיוק צריך ללכת, אני ברגע הזה מוציאה את כל הארון, מקפלת הכל מחדש, מוציאה כל מיני דברים, ואחרי כמה זמן יש לי הכל, אני כולי מאושרת שסידרתי אותו.
נהדר. עכשיו, כשאת מוציאה מהארון, לצורך העניין, את מדברת עכשיו על בגדים.
את הכל אני מוציאה.
שזה נהדר. יש לך עוד בגדים בבית, בארונות אחרים?
כן.
וגם אותם את מוציאה? או שאת מתרכזת רק במה שיש כרגע?
אם אני בבולמוס הזה, אז הסיכוי שאני לא אציא אותם, כי הסיכוי שזה כאילו זה כמו סוג של בולמוס אכילה, זה משהו כזה, זה משהו בסגנון הזה.
אז אני יכולה לגלות לך, ולמאזיננו את הסוד, בעצם זה מה שמרי קונדו דיברה עליו בפעם הראשונה, אמרה, אנשים כשמסדרים את הבית, הם חושבים לפי חדרים. או עד במקרה הזה אמרת,
נגיד הארון, כן.
ומה שיש בארון אותו אני אסדר. העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו שמים בחדרים שונים בבית, חפצים שהם מאותה משפחה, אפילו בגדים. יש אנשים שיש להם את ארון הבגדים בחדר השינה, אבל את הכלייה למשל הם שמים בחדר
נכון.
אחר, והם גנבו לאיזה ילד
נכון.
שלישי שני מדפים בדיוק. בחדר שלו.
נכון.
ולמה זה בעייתי לסדר בצורה כזאת? כי כשאנחנו רוצים למיין, להחליט מה נשאר ומה הולך, אנחנו חייבים לראות הכל מול העיניים. הכל. עכשיו, כשאני אעשה סדר רק באותו חדר או באותו ארון, אני אראה חלק מהדברים. וארבע ימים אחר כך אני אגש לחדר אחר, ושם עוד פעם אני אראה חלק מהדברים. עכשיו, חלק מהבחירה מה להשאיר ומה לתת, זה גם לעשות את ההשוואות. אז אנחנו רוצים לראות הכל מול העיניים. וזה העיקרון הראשון שמרי קונדו בעצם מלמדת, שהמיון צריך להיות לפי קטגוריות, ולא לפי חדרים.
אוקיי, אז זה נגיד דבר נהדר, שאני משתמשת בו, כאילו למדתי אותו, יודעת, כאילו, אני מיישמת אותו לגמרי, זה באמת מדהים. אבל יש פה בעיה, כי אם זה יש לי קטגוריית בגדים, אני חזקה בבגדים. אין לי בעיה, אני בא להיפרד בדרך כלל, הכל חזקה. תיק, וגם אני מסדרת נורא יפה כזה, מרובע, הכל. כן, אז פה בסדר. קטגוריית הסירים, בסדר. אבל אנחנו מגיעים לקטגוריית השונות. ואז יש כל מיני דברים שונים ומשונים, שלא תמיד אני יודעת מה לעשות איתם. כאילו, אוקיי, זה לא שלי, זה כל מיני דברים שלא יודעת מה לעשות איתם. אז הם נמצאים, וזה מה שממרר לי את החיים, השונות. מה אני עושה עם השונות?
אוקיי, אז אנחנו צריכות
והשונות תוקפות אותי בכל המקומות, וגם שסידרתי להם מקום משלהם, הם יוצאות
מהמקום שלהם.
כן.
קודם כל, הקטגוריה של השונות, בכל מרי אנחנו מסדרים, אנחנו משתדלים לסדר גם לפי סדר מסוים. וזה לא סתם. אנחנו מתחילים בבגדים, אחרי זה ספרים, אחר כך ניירת.
אנחנו מתאמנים על זה כאילו?
כן, כי אנחנו הולכים, אנחנו אולי נדבר על זה עוד מעט, אנחנו הולכים לפתח איזשהו חוש בבחירה, לחוש הזה קוראים מה עושה לי טוב. חוש שבאופן מפתיע הרבה מאוד אנשים קצת איבדו את השימוש בו וגם לא סומכים על עצמם מספיק. ואנחנו, בכלל, כל העניין של לבחור מה להשאיר בבית ומה להוציא, נקבע על פי הקריטריון הזה. מה עושה לי טוב? האם החפץ הזה גורם לי להרגשה טובה? וזה לא משנה אם זה בגד או עט או נייר.
דנה, אבל מה יכול להיות בקבלים עכשיו לעשות איתו? באמת.
זו דוגמה נפלאה. תהיה שגם בקבלים.
אני בודקת את הקבל, אני מסתגלת עליו ואומרת לו, אוקיי, אתה קבל חתיך.
לא, אבל נכון, אם יש לך 3 קבלים בבית, של הטלפון, אפילו מטענים, או קבל HDMI, אני מבטיחה לך שאם הם יהיו 3 מול העיניים שלך, כנראה תמיד תלכי ותבחרי את אותו אחד. אולי זה בגלל האורך שלו, אולי זה בגלל איך שהוא מתחבר לך לשקע.
נכון, אני גם אחד שמתי עליו מדבקה של הלב, ואני אוהבת אותו, והיה לי ממש קשה להיפרד ממנו, למרות שמישהו דרך עליו, והוא אי אפשר להשתמש בו, הוא כבר איזה כמה חודשים אצלי, את צודקת, אני לא יכולה להיפרד ממנו בגלל הלב הזה.
אז זה. תראה, אנחנו, אחת הסיבות שיש לנו כזה בלגן בבית ואומס, מעבר לזה שאנחנו לא יודעים לסדר נכון, יש כמה סיבות, אבל קודם כל יש לנו הרבה יותר דברים ממקומות יחסון. עכשיו לא צריך להיות גאון במתמטיקה. נגמר המקום, הדברים בחוץ, יש בלאגן.
נכון.
זאת סיבה ראשונה. והדבר המעניין הוא, גם אפילו אם יש לנו מקום, בסופו של דבר, מתוך 100% של הדברים שאנחנו משתמשים בהם בבית, שיש לנו בבית, אני יכולה להגיד לך שבסוף, ב-20% מהם אנחנו משתמשים רוב הזמן, 80% מהזמן. זה נקרא עיקרון פרטו, זיקרון שמגיע מעולם הכלכלה.
20-80, כן.
20-80 עובד גם אצלנו בבית. ומה שאנחנו רוצים לעשות, מרי קונדום אמנם לא ציינה את זה, אבל זאת בדיוק הייתה הכוונה שלה, במיון, שזה החלק הכי חשוב, זה לאתר את ה-20% האלה. מתוך 3 הקבלים האלה, את האחד, ואני מרשה לך להשאיר עוד אחד ספרים הצריכה, זה בבית. מתוך הבגדים, כשאת פותחת ארון בגדים, בואי, אם תסתכלי, זה אותם בגדים שאת חורשת עליהם. כי את אוהבת אותם, כי הם נוחים לך, כי הם מאוד מתאימים לאישיות שלך.
אני גם לא רואה, יש בגדים שאני מגלה, נגיד בסוף החורף, עכשיו שסוף החורף, רציתי קצת לעשות סדר, גיליתי כל מיני דברים, אמרתי, רגע, שנייה, אני צריכה עוד כמה ימים של חורף, כי יש כאן דברים שאני לא שכחתי מהם.
עכשיו, אם זה היה לך מול העיניים, אם היו לך פחות דברים, אם היה לך רק את מה שאת אוהבת, אז לא היית מפספסת את זה, את הבגדים האלה.
מה את אומרת, אבל שאפשר לעשות עם זה משהו? כאילו, אפשר לצאת מהלופ הזה של כל הזמן יש לי בלגן בבית, ואז בגלל זה אני גם נהיית כבר, כאילו זה מציק לי, אז אני עמוסה מזה, אני...
כן. התשובה היא כן.
כן?
כן. צריך לדעת לסדר נכון. יודעת, הרבה אנשים שואלים אותי אם להיות בלגניסט זה אופי.
כן, זה מה שאני שואלת.
שמודיעים לי שלהם אין תקנה וחבל על הזמן, והם סונים
לסדר. יש כמה אנשים שאני מכירה, אי אפשר, זה לא ניתן, כאילו, אני באה אליהם הביתה ואני מסדרת את הבית, כי אני לא יכולה פשוט להיות שם, אז אני קודם כל מסדרת, ואז יושבים, מדברים ושותים קפה או משהו כזה.
אז כיף להם שיש להם חברה כמוך.
לא יודעת.
יש אנשים שבאמת לא בא להם להתעסק בזה, והם יעדיפו באמת לעשות איזה אאוטסורסינג, ושפעם בכמה זמן מישהו יבוא ויסדר להם. אגב, זה בסדר גמור. אבל מי שרוצה לעשות את זה בעצמו, בהחלט יכול. תחשבי רגע על המילה אופי. שוב, אני מדברת, אני באה מהעולם האדלריאני, זה הבסיס התיאורטי לעבודה שלי, התיאוריה של אלפרד אדלר. ובעצם כשאנחנו מסתכלים על אופי, תחשבי על המילה הזאת. אופי באה מהמילה מאפיינים. Characteristics. עכשיו, אופי של בן אדם זה בעצם אסופה של מאפיינים. מה זה מאפיינים? כל הרגשות שלי, המחשבות שלי, הפעולות שלי. שאם אני חוזרת עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זאת מי שאני.
יוצרים לי שבילים במוח, ומאוד מאוד קשה אחר כך ל...
תראי, זה קשה, אבל זה ניתן לשינוי. למה? כי זה לא משהו שנולדתי איתו. יש דברים שאנחנו נולדים איתם, ויש טמפרמנט מסוים, אבל הרבה מאוד ממי שאנחנו, שוב, זה לפי התיאוריה שלנו, גם נקבע בשנות הילדות המוקדמות, וזה נקבע הרבה פעמים באופן לא מודע, אבל אנחנו מחליטים איזה אנשים אנחנו רוצים להיות. ולפעמים, אגב, ילד בלגניסט יהיה כזה, גם לא במודע, או כי יוכלית לעשות דווקא לאימא שלו, שכל החיים ישבה לו על הראש של הקטע של סדר, בסדר? או כי הוא לא יודע איך לסדר. עכשיו, הרעיון הוא לסדר זה מיומנות. יש פעולות שמייצרות לך סדר ובלגן. אם תלמידי את הפעולות האלה, תעשי אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. תהי יותר מסודרת. עכשיו, זה לא מהפך, בסדר? זה לא עכשיו 180 מעלות. אבל זה שינוי וזה איזושהי תנועה.
האמת היא שזה, נגיד, אני יכולה לפעם שהשתררתי מהצבא, הייתי מלצרית בפיצאט. ובעוד כל מיני מקומות, אבל נגיד בפיצאט, אני... היה לי שינוי...
מלצרים בפיצה?
כן, בפיצאט יש, כן. נורא אהבתי לעבוד שם. ממש אהבתי. אני חושבת שהמלצרות זה אחת העבודות שהכי אהבתי לעבוד בה. תמיד שאומרים לי, עזרו לי, אז רגע, אז למה את לא הולכת להיות מלצרית? כאילו, אם כל כך אהבת את זה, לא יודעת, כי כבר לא מתאים לזה. אבל מה שלמדתי שם, שפשוט באיזה חברה אמריקאית, ושם כאילו המוטו זה שאתה לא חוזר ריק. זה ממש משפט כזה, את לא חוזרת ריקה. עכשיו, מאז, מהקטע הזה, אני פשוט אין בן אדם שלא שמע ממני אי פעם את המשפט הזה, בעיקר בני זוג, כאילו, אתה לא חוזר ריק. אתה לא, אתה הלכת להביא קפה, אז אתה גם תיקח איתך את הכוס.
זה כאילו להיות יעילים ולאסוף בדרך.
כל הזמן, וגם כל הזמן, אין דברים מיותרים, אין. יש את זה, יש את זה, יש את זה, יש את זה. את יודעת בדיוק מה צריך לעשות, בדיוק מה צריך להיות כאן, אין משהו מיותר, ואין משהו שעכשיו...
האמריקאים, אגב, אלופים בזה, ובעיקר, אני סתם חושבת...
זה ממש למד, ממש שיצמתי את זה אחר כך בכל דבר בחיים שלי, לאיך, את יודעת, אוקיי, לתזמן, יש לך 20 דקות, לעשות את הדבר הזה, ב-20 דקות האלה, את הולכת מפה לשם, אין לך צעדים מיותרים, אין לך מחפצים שמפריעים, אין פתאום אקונומיקה באמצע הזה.
שאתה צריך לעמוד בזמנים מסוימים, כן. והכל צריך להיות באותו מקום, וכל אחד צריך לדעת את התפקיד שלו. כן, אפשר לשאוב משם הרבה השראה.
אז זה... אני כל מסיעה למדה, השכלתי, כמו שאומרים. אז תגידי, מה את אומרת, איך נגיד... אוקיי, נגיד אז בגדים עברנו, ועכשיו אנחנו... לא יודע, תפסנו אומץ.
את דיברת קודם על השונות, שכל כך...
כן, אז אני רוצה לדבר על השונות, וגם אני רוצה לדבר על כל מיני, נגיד, יש לי כל מיני תכשיטים של, לא יודעת, פעם ראיתי שאלה כזו מישהי שאלה בפייסבוק, מה אני עושה עם תכשיטים של האקס, שאם אתה בא את ניסויים שלי, עם התכשיטים של האקס שהאקס שלי נתן לי, או כל מיני דברים כאלה. אז מה באמת עושים? זאת יש דברים שהם לא בדיוק, כאילו, לא בדיוק, אוקיי, אני לא צריך את זה עכשיו. זאת, זה בכל זאת יותר, יש פה... מנעד, כאילו.
זה חוזר על השאלה הראשונה, איך זה גורם לך להרגיש? כשאת מחזיקה את הטבעת הזאת, או את השרשרת הזאת, שאותו אקס הביא לך, שאלה ראשונה שמעניינת אותי, ואני תמיד אשאל את זה בחזרה את הלקוחה שלי, איך זה מרגיש? אם זה עושה לך תחושה טובה, אם זה מעלה זיכרונות טובים, אם הנוכחות של התכשיט הזה בבית עושה לך טוב, תשאירי. אני בעד גם שתענדי אותו. ולא רק תשאירי אותו סגור.
באמת, אז היית מציעה למישהי שהתגרשה עדיין ללמוד את הטבעת של האקס שלה, למרות שהם התגרשו, נגיד? אם הם לא יודעת חברים, לא יודעת, כאילו.
הייתי שואלת אותה מה עושה לה טוב, ואיך להשאיר את הטבעת הזאת משרת אותה, ומה המטרות שלה, ומה קורה, את יודעת, אני לא יודעת מספיק בשביל להבין מה קורה שם בפרידה.
כן.
יש כל מיני דברים, זה משהו מאוד אישי. אבל, את יודעת, לפעמים אנחנו מדברים על האם להשאיר דברים בבית מהסיבה הנכונה. מה זה סיבה נכונה ולא נכונה? שוב, לתפיסתי ולשיטתי, הסיבה הנכונה זה כשמשהו עושה לך טוב. כשאתה מחזיק משהו לא מתוך פחד, אלא מתוך אהבה, ומתוך מקום של לסמוך. אני חושבת שזה מתחבר קצת גם לתוכנית שלך ולכל המהות של,
כן.
של הרדיו הזה. להתנהל בעולם מתוך מקום באמת פשוט ונינוח ושעושה טוב. לפעמים לוקח קצת זמן לדייק את זה.
אז איך את בסוף... אוקיי, אז נגיד אמרנו שאנחנו עושים את זה, ואמרנו שאנחנו באים באהבה, אבל בעצם מה שאת אומרת לי זה שאני הולכת חפץ-חפץ בבית שלי. בית שלי מלא חפצים, ועוברת עליהם, אז זה אינסופי. כאילו זה נראה, כאילו זה לא יכול לקרות. כאילו אני רק עכשיו, לפני פסח, סידרתי איזה כמה ארונות בטבח, וכמה ארונות, כאילו ממש לא... לא
הגעתי
אפילו. כן, לא הגעתי אפילו לחלקים ה... קשים נקרא לזה או משהו כזה.
אז תראי, קודם כל זה סופי. זה לא אינסופי. אם את שבועיים לא תכניסי כלום הביתה עכשיו ולא תקני שום דבר, לא יתווסף שום דבר לבית. חוץ מאולי, אני לא יודעת אם יש לך ילדים קטנים, אצלי זה יצירות מהגן, זה מרגיש אינסופי.
מה את עושה עם יצירות מהגן?
אוקיי, בוא נראה מי שומע אותי. אני אגיד לך מה העניין. ברמה האתית, עקרונית, אני לא אמורה לגעת ביצירות שלהם, אני אמורה לשאול את הילדים שלי מה הם רוצים להשאיר ומה הם רוצים להיפרד. הם קצת קשה להם עדיין.
הם רוצים להשאיר הכל.
לא, אבל אני יכולה להגיד לך שאני מלמדת אותם. עכשיו, הם נכנסים בבית, נגיד, עם 5 יצירות, ממוצע ליום, כל אחד, מהצהרון. ישר אני מסתכלת, אני אומרת, אוקיי, זה הוא לא יזכור עוד יומיים. זה יצא לו הכי מכוער. וגם אני רואה, אם הם מספרים לי איזה סיפור על איזה יצירה, אני משאירה אותה. אגב, אני גם כותבת ישר את התאריך. אני כותבת של איזה ילד זה, כי כרגע זה נורא ברור. עוד כמה שנים.
אז אני רוצה לספר לך שאמא שלי עשתה את זה. והיא רשמה, היא שמרה כל מיני יצירות, או שזה נשמר לה בטעות, אני לא יודעת, פשוט זה באיזשהו, זה אני גיליתי את זה. אז יש שם כל מיני יצירות שלנו, מחברות שכתבנו, מחברות ליום ההם, או כל מיני דברים כאלה שעשינו. ועכשיו אני כבר לא יכולה להיפרד מזה, כי זה עתיק.
אבל למה שתיפרדי בעצם?
לא יודעת, מה יש לי לעשות עם זה?
אז שוב, אני חוזרת לשאלה, וזה לא כבר, לא רק מה אני עושה עם זה, איך זה גורם לי להרגיש? אם המחברת הזאת נמצאת אצלך בבית.
זה חמוד.
זה כיף, יש לך מקום לזה?
טוב, זה כולה מחברת, אז כן, זה נתקע תקוע
באיזה. שוב, יש הבדל אם זה מחברת אחת, או 20 מחברות עכשיו. תראי, לאנשים זה קורה, יש לנו את הקטגוריה של מה שאנחנו קוראים לה סנטימנטלס. זה מגיע אחרי השונות, זה עוד יותר קשה.
זה קשה!
זה יומנים,
יש לי פתקים, פתקים שליפים שכתבנו כל מיני שעברנו בכיתה. באמת, נו, באמת. מה יש לזה, זה למה זה נמצא אצלי? מצד שני, בקבוצה...
תגידי לי את, תגידי לי את.
אז תקשיבי, בקבוצה של, של הבנות חטא ראשונה, אהלן הקבוצה, ש...
לא נגיד לפני כמה שנים זה היה.
לא, לא נספר. אבל פתאום אישי העלתה כל מיני תמונות שהיינו ביסודי, וכל מיני פתקים, וכל מיני ברכות. זה הברכה שאני כתבתי לה באיזה גיל 8. זה היה כזה חמוד. אז אני אזרוק את זה.
לא. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מתי כן. וגם אני הרבה פעמים לא משתמשת במילה לזרוק, אני אומרת להוציא או למסור, ברמת הפתקים כן, אולי לגרוס. אבל אנחנו רוצים בבית שיהיו לנו חפצים שאנחנו אוהבים. שוב, לא משנה אם זה בגד, או כלי הגשה, או עט, או פתק מכיתה חטא אחת. עכשיו, עניין גם א', כמה מקום יש לך? יש לך מקום, תאחסני. הבעיה של רוב האנשים בבית, אין מקום. אתם צריכים לזכור, האחסון זה נדלן יקר. ולכן כל דבר אני שואל את עצמי, האם זה שווה את המקום שהוא תופס? כי עוד פתק ועוד פתק ועוד כמה זה קופסה. הקופסה נכנס לארון ותופסת מקום, קופסת הזיכרונות. אז אני שואל את עצמי, איזה זיכרונות אני רוצה להחזיק קרוב אליי, ולא צריכים להיות רבים. הם צריכים להיות מדויקים.
אז למה זה כל כך קשה באמת להיפרד מהחפצים? אני, כאילו, זה, אני עוד יחסית, יש לי שרירים, כאילו, בקטע הזה, אבל למה אנשים קשה להיפרד מחפצים? כל דבר, זה, אולי הם ישתמשו בו אחר כך, צריך את זה, זה היה יקר, אנשים אמרו לי, מה, זה היה ממש יקר, כאילו, אוקיי, גם אני אומרת את זה, כן, אבל אוקיי, אבל מה אני אעשה?
אז, כל התשובות נכונות. עכשיו, כל אחד צריך להבין אותו בנפרד. למשל, קודם כל, כל הקולות האלה שאומרים
לנו בראש... אם אני אצטרך את זה אחר כך.
נכון. אז יודעת מה, בואי נתחיל עם זה. המחשבה הזאת היא, אם אני אתן את זה ואחר כך לא יהיה לי, זה אומר שאני לוקחת סיכון. אנחנו לא אוהבים לקחת סיכון.
לא.
והבעיה היא שאנחנו גם לא אוהבים לשלם את המחיר, לא. כי כל מה שאת אומרת לא, את משאירה את הדברים בבית, ואז נהיה לך עומס ובלגן, נכון. ואת משלמת מחיר. העניין הוא שכשאת באה לבחור הרבה פעמים, אנחנו בונים בצורה כזאת, שאנחנו יותר שונאי סיכון מאוהבי רווח. ולכן, ברגע האמת, אתה עדיף להשאיר את החפץ הזה שהיה לך ברור שהוא צריך לצאת מהבית, וזה מרגיע אותך. זה פשוט מייצר איזשהו שקט, שלא לקחת את אותו סיכון, ותמשיכי לשלם את המחיר. מתי תפסיקי לעשות את זה? שכבר לא תוכלי יותר. תראה, אני מדברת לפעמים עם אנשים, אומרים לי, הם מתארים ממש תחושות של חנק, ואומרים, נמאס לי, אבל הם נורא מתקשים להיפרד. אז אנחנו בודקים על כל דבר.
אני חושבת אבל שיש גם משהו של מה אני רוצה לשים במקום. כאילו, אם נגיד עכשיו יש לי איזה פינה שיש בכל מיני דברים שאין לי מה לעשות איתם, ואני גם לא יודעת מה לעשות איתם, וגם אין לי כוח לחשוב על זה כרגע, אז, ואני כאילו לא צריכה את הפינה הזאת, אני מתעלמת ממנה, אז נגיד בסדר. אבל אם עכשיו אני אומרת, אוקיי, אבל זה מקום שאני רוצה לשים בו, להשתמש בו, אז אין לי ברירה, כאילו, ואז אני חייבת כאילו להתעמת עם הדבר הזה, ולהגיד, אוקיי, בוא נפרק את זה.
זאת גם שיטה טובה. אנחנו, השיקול הראשון תמיד, באמת, זה מה עושה טוב. ויש עוד שיקולים אחר כך, אוקיי? בואי, אנחנו גם צריכים להיות קצת מציאותיים. לפעמים אני, גם כשאני מסתדרת עם לקוחות, החזרנו דברים למקום, ואז אנחנו מחליטים שאוקיי, רק מה שנכנס לפה, נשאר. זאת אומרת, אם סתם החזרנו ספרים למדפים, נגמר המקום, אנחנו אומרים, אוקיי, סיבוב שני, עוד מיון. ובוחרים בפינצטה את הספרים שיכנסו למדף הזה.
וואי, מה אני אעשה עם הספרים?
יש הרבה מה לעשות.
תראי, יש לי מלא ספרים. אני כבר לא קונה ספרים. פעם קניתי מלא ספרים, וכל פעם זה וזה וזה וזה, אז אמרו לי, תקשיבי, יש את הספרייה העירונית. אמרתי, מה, אני מהספרייה העירונית עכשיו. כאילו, מי הולך לספרייה העירונית? הייתי רק בילדות. אמרו לי, לא, הספרייה העירונית היא מעולה, היא בחינם, היא משרתת את כולם, את יכולה לקחת ספר לחודש, לחודשיים, שעוברת על הסביבה,
לכי לספרייה.
הלכתי לספרייה, התגלה לי עולם חדש. כל מה שאני צריכה נמצא שם, לא קונה יותר ספרים. אוקיי? לפעמים, אולי לפעמים קורה שאני אקנה ספר, והנה, עכשיו התעמתתי עם עצמי השבוע, היה ספר שרציתי, אבל לא הייתי בטוחה אם אני רוצה אותו, אבל המבצע שלו היה שקונים שניים כאילו במחיר אחד. אוקיי? שני ספרים. מה אני אעשה עכשיו עם שתי ספרים? אחד אני אתן מתנה לזה, ואחד אני אתן מתנה למי?
והשאלה היא, מה הוא שיקבל את המתנה, גם רוצה את המתנה הזאת.
בדיוק. אז אני כבר שבוע שלם חושבת על זה, אם אני אקנה את זה או לא אקנה את זה, וכבר די, נו, בוא נקנה את זה כבר וזהו, כמה זמן זה יעסיק אותי, מספיק את זה. אבל באמת, בסוף לא קניתי את זה. אולי אני גם לא אקנה. אבל...
ספרים...
מה עושים עם זה?
נורא מעניין לאנשים. אני תמיד אומרת את זה בסדנאות שלי. אני עושה רגע הכללה גסה. יש... אפשר להגיד שיש שתי קבוצות, אנשים שהם באמת, ספרים זה לא אישו בשבילם, הם קונים, הם, תדעת, ספרייה שלהם זה לא משהו מיוחד, קוראים מדי פעם. יש את הקבוצה השנייה של אנשים שבאמת ספרות, יש להם אהבה גדולה ולספרים, וזה משהו מקודש ביניהם, ומראה של ספר וריח של ספר מאוד מאוד מחוברים.
גם אני לא יכולה סתם לזרוק ספר.
אנחנו לא אמרנו לזרוק. העניין הוא ששתי הקבוצות האלה, לאנשים, קודם כל לאנשים, לפחות אני יודעת בישראל, נורא קשה להיפרד מספרים.
אני גם לא יודעת למה, אבל תראה איך יופי, נגיד הספר הזה של מרי קונדו, תראה איך הוא חדש. אני קראתי בו, אני קראתי את כולו, אבל הוא פשוט, אני תמיד שומרת עליו, ממש חדש, וכל הספרים שלי נראים ככה. לא משנה כמה פעמים קראתי בהם.
לשיטתנו, תראי, ספר, זה דווקא מאוד מעניין. כמו שאני רואה את זה, בסוף, מה זה ספר? אוקיי, זה קריחה, וזה אדיו, וזה המילים המודפסות. ספר מעביר אותנו איזושהי חוויה. כשאת מסיימת לקרוא ספר, עברת את החוויה, החוויה כבר נמצאת בתוכך, המידע עבר אלייך, אז לשיטתנו, כשאת מסיימת לקרוא ספר, באופן טבעי, הוא צריך לצאת מהבית. הוא בכלל לא צריך לחזור לספרייה. את התפקיד שלו הוא סיים. אנחנו לא חושבים על זה. זה קצת כמו לקרוא עיתון. את אומרת, אוקיי, סיימתי כבר... כן. זה החדשות של אתמול. עם ספר אותו דבר. אני מאוד מאמינה בזה. ואני בוחרת, יש לי ספרים בבית, אני בוחרת להשאיר את הספרים, או כאלה שאני באמת חושבת שאני אשוב לקרוא בהם, ואני יכולה להגיד לך שזה קורה כמעט אף פעם. אצל רוב האנשים.
כן,
אנשים לא. אנשים יש ספרים, כי הם חושבים שהם או יחזרו לקרוא, או יתחילו לקרוא. יש להם ספרים שהם קנו, וכבר שנים יושבים להם שם. גם פה אני אומרת ספר, ופה אני לא יודעת אם תקריא לזה רוחניות, קוסמיות. אני חושבת שיש עניין של טיימינג. כשספר מגיע אליך, אתה צריך לקרוא בו עכשיו. אם לא עשית את זה, הוא לא נועד שתקרא בו. ואם קראת רק חצי...
אז כנראה שזה מה שאני אקרא בו.
זה מה שצריך, את החצי הזה... ולשחרר הלאה. ככה אני רואה.
האמת היא שמה שאת אומרת זה מאוד יפה. אני, היה לי ספר, הייתי לפני באמת הרבה שנים, לפני שעוד התחתנתי והכל, אז הייתי אצל איזה מישהו, בזמן שהוא הכין קפה, היה לו ספרים, הסתכלתי בספרים, היה לו כוחו של התת מודע. אז הסתכלתי בינתיים, פתחתי באיזה עמוד, והיה שם משהו שממש ריתק אותי, אז הייתי, רציתי למצוא זוגיות, והיה שם איזשהו, עושים כל מיני אמירות. אמרתי, אין בעיה, ממש צילמתי לי את זה בראש, והתחלתי לדקלם את זה איזה שבועיים, הכרתי את בעלי שאז היה, והרגשתי שהספר הזה שינה את החיים שלי, ועכשיו אני רוצה שלכולם יהיה את הספר הזה. אז קניתי אותו מתנות לכל מיני אנשים, אבל לי לא היה אותו בסוף. אבל אחר כך, היינו באיזשהו טיול, וזה היה אותו אצל איזה מישהו, והוא נתן לי אותו. אז מאז היה לי את הספר הזה. מאז שיש לי את הספר הזה בבית, פתחתי אותו מיליון פעם, ושבתי וסגרתי אותו. וזה פשוט מצדיק את מה שאת אומרת. אני יודעת את מה שכתוב שם. כאילו, אני יודעת את מה שהייתי צריכה לדעת. אני הבנתי, הפנמתי, אני יודעת מה צריך לי. זה, וזהו, אין לי, אני לא יכולה לקרוא את זה יותר. ולא סיימתי את הספר, קראתי רק את הפסקה היא. עד היום.
זה מה שהיית צריכה לקבל ממנו. ובואו, בסוף זה ספר, אם זה לא איזה אוסף נדיר, אז קרה ונתת, ואחר כך התחרטת, אז או שתלווי ממישהו.
חוזר
אליי. או שתלכי לספרייה, או שאולי תלווי, את יודעת, או שתלכי ותקני.
כן.
את יכולה לעשות את זה. זה הרעיון.
מדהים. אז אני רוצה ככה לעבור שנייה לשיר שאת ביקשת. שיר...
וואו, כבר עכשיו?
ממש כמה דקות, כן. זה את נחתה.
יאללה.
רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח. אך בטוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד. רוצו לחדר המדרגות.
איזה שיר.
תעשה כל יום דבר כן, שמאז ומתמיד מפחיד. היום אתה חי, מחר מת, ההווה זה עתיד. שכח את הפקולטות, שכח את הפגיעות בך. תשתדל לחיות בסוטון, עוד הוא רחוקה, אבל תיסע. שב תחת את זית, בטבע המושלם בלי כביש. כוח בעולם שיעצור אותך מלהרגיש. אתה תמיד המלך, אין אף אחד מעליך.
תצטרף ללהקה קטנה בדרך, הם מחפשים זמר לשיר את השמחה. תהיה כבר אמיתי, תרקוד תרקוד ביום שישי, תרקוד תרקוד ביום שבת, אתה המלך הגדול. אתה לא זן פוליטי, אתה לא זבוב שאף בחדר, מה יש לך, מה יש לך, תהיה כבר אמיתי. ואין כל דבר, כל דבר בסביבה. חבק שוב את אורך, את חברך אל תעזור, תפליגוניותיך את כל הים עד קו החוף.
תלך יחף,
תלך יחף בלובי, אל תילחם כשיש ברירה, תן לה לשתות לך את השוק בתוך דירה סגורה.
לאן שלא תיסע תיקח,
לאן שלא תיסע תיקח, שני גדים ותוכיפה.
אבל אחי,
אבל אחי בבית זה עם המשפחה שלך.
אל תחכה,
אל תחכה לאלה שלא יבואו שרוף את הפתיר. הנה היא באה ממולך והיא שלך, אתה אמיתי. תהיה כבר אמיתי איתי, תרקוד תרקוד ביום שישי, תרקוד תרקוד ביום שבת, אתה המלך הגדול. אתה לא זן פוליטי, אתה לא זבוב שאהב בחדר, מה יש לך, מה יש לך, תהיה כבר אמיתי.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בלהדליק את האור לקראת פסח עם דנה הורוביץ שחר המהממת, שהיא יועצת בשיטת קודמרי. ועכשיו דיברנו כל החצי שעה האחרונה על איך אנחנו, למה בעצם יש לנו כל כך הרבה חפצים.
עברה חצי שעה כבר?
וואו. כן, עברה חצי שעה. אנחנו יכולה לשבת ולדבר על זה מלא מלא זמן. בטח גם את.
לגמרי.
אז למה בעצם יש לנו לדבר על זה כל כך הרבה? למה בעצם אנשים קונים כל כך הרבה? למה בעצם יש לנו כל כך הרבה חפצים בבית? בוא נתחיל מזה. מה, כאילו, אחרי זה אנחנו צריכים להשקיע כל כך הרבה מאמץ כדי להוציא את החפצים. אז למה אנחנו עושים את זה לעצמנו בעצם?
קודם כל, אני חושבת שזה שילוב של גם כמה אנחנו קונים, וזה שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ולהיפרד מחפצים. אז את יודעת, יש את מה שהיה בהתחלה, ומוסיפים ומוסיפים, אז זה פשוט נערם. אני חושבת, בחלק הראשון בעצם דיברנו קצת על מה קורה לנו עם החפצים בבית, ולמה קשה לנו להיפרד מהם. ובאמת, הערוץ השני שמייצר לנו הרבה בעיות, זה הקניות שלנו. עכשיו, יודעת, למה אנחנו קונים? לקנות זה טוב, אני אישית מאוד אוהבת לקנות, זה כיף. אגב, בקניות משתחרר באמת דופמין.
נכון.
עצבי, זה עושה לנו טוב, אי אפשר להתווכח עם זה.
וגם אחר כך את נותנת את זה, ואת כל כך השקעת במתנה, ואז אנשים נהנים לקבל אותה, וזה נורא כיף כזה שזה...
נכון, אז זה בסדר, זה גם בסדר לקנות כשאתה צריך משהו, אין בעיה. איפה מתחילה הבעיה? שאנחנו קונים גם הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים. אנחנו קונים הרבה יותר ממה שיש לנו מקום. אנחנו קונים הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. כלכלית. אנחנו רוצים כסף שאין לנו. ועולה השאלה מה קורה שם. ובסוף זה הרבה מאוד אנשים, את לא יכולה להגיד שזה רק סוג מסוים של אנשים. אז קודם כל תרגישו טוב, כי אתם...
לא, זה ברור, אנשים נגיד, עכשיו יש פסח, ליל הסדר. ליל הסדר זה בסך הכל ארוחה רגילה בעצם, שכמו ארוחה משפחתית כזאת. ומה שקורה בסופרים זה לא נתפס בכלל, כאילו, מה ש...
האמת שאני חושבת שזה... שוב, ארוחה מאוד חגיגית ומשמעותית וחשובה, אבל מבחינת האוכל, למה אנחנו משתוללים?
אנחנו לא אוכלים יותר מכל יום אחר. אנחנו אוכלים, אבל אנחנו לא אמורים לאכול יותר מכל יום אחר.
זאת ארוחה חגיגית ויפה, כמו ארוחת שישי, פלוס, במקרה שלי, סלט ביצים, גבילת פיש, אני לא מסוגלת לאכול. ובאמת אותם דברים מסורתיים. אבל כן, אנחנו קצת... לא יודעת מה קורה שם, אבל יודעת, פסח, אוקיי, נשים אותו רגע בצד, כי באמת זה קצת כמו גם כשאתה מתחתן ואתה... בדיעבד אומר, מה
עבר עליי? למה עשיתי את כל הדבר הזה? למה עזמתי את כל האנשים האלה? מי הם בכלל היום?
לערב אחד של 5 שעות, לשלם איקס שקלים על סידור פרחים.
זה גם לא משנה כמה יגידו לך את זה. את עדיין, כאילו, הזוג שעכשיו, מבחינתו, עושה את זה.
נכון. נוותר להם. אבל תדעת, ביום-יום, כשאנחנו מדברים רגע על אותן קניות, יש כמה סיבות. גם את זה חקרתי, גם כי אני חווה את זה ברמה האישית כצרכנית, וגם... גם כמי שמתעסקת בנושא הזה, יש כמה סיבות. קודם כל, יש איזו תחושה של ביטחון. כשאנחנו קונים ויש לנו יותר ממשהו, אם זה ברמת המגוון או ברמת הכמות, יש איזושהי תחושה כללית שעכשיו אני מוגנת, שלא יחסר לי ויהיה לי בדיוק את מה שאני צריכה. עכשיו, זו לא מחשבה שהיא לא נכונה, אבל עולה השאלה מה המחיר. כשבסוף את אוספת ואוגרת, בסוף אנחנו לא סניף של איקאה, לא של טמבור, לא של הום סנטר, אנחנו לא בית מרקחת, אנחנו לא צריכים את כל המלאים אצלנו בבית, צריך משהו, נלך ונקנה. אז זאת סיבה אחת. עוד סיבה שהיא עולה הרבה פעמים, אני חושבת רגע למה אנחנו חשופים, בטח בעידן של קניות באונליין והאינטרנט, המון המון מסרים ממפרסמים ומשווקים, שלא נעים לי להגיד את זה, באמת, אנשים טובים אני מניחה, אבל בסוף המטרה שלהם, הם צריכים למכור. ובסוף מה שהם עושים, המסר העיקרי שמעבירים אלינו, זה שאנחנו כמו שאנחנו,
לא מספיק טובים.
שאני, מה שיש לי, זה לא מספיק. מעבירים לי את המסר הזה בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, 24/7, ואז הם גם באים עם הפתרון. אבל תראי, אם רק תקני את הבגד הזה, או רק בחופשה הזאת, או רק תעברי לבית הזה, הכל יהיה מושלם. ואנחנו מאמינים להם. אנחנו באמת משתכנעים, הם עושים עבודה מצוינת. אז זו גם סיבה שבגלל אנחנו קונים, לא באמת כי אנחנו אוהבים משהו או רוצים אותו. וזה הולך יד ביד, אגב, עם עוד משהו, שזה באמת הרצון שלנו להרשים אנשים אחרים. אנחנו לא מספיק סומכים על עצמנו, שכמו שאנחנו, באמת זה מספיק טוב, עם החולשות שלנו ועם הדברים הפחות טובים, ואנחנו גם מאמינים, וזה גם נכון, שהחפצים שיש לנו בעלות עליהם, מספרים לעולם מי אנחנו. המכונית שאני נוסעת בה, הבית שאני גרה בו, הז'קט שאני לובשת, מעיד עליי משהו. וכשאני מאוד מאוד עסוקה לספר לעולם כל הזמן סיפורים על עצמי, ואני עושה את זה באמצעות החפצים האלה, אז אני ממשיכה וקונה. וכל הסיבות האלה הן לא סיבות טובות לקנות דברים ולהכניס הביתה. אבל לכן אנחנו מדברות פה היום. זה אפילו רגע שנייה לפני שאנחנו קונים, לעצור ולשאול בשביל מה.
אבל איך, אני שואלת, ככה שאת מדברת, אז אני חושבת על שני דברים. דבר אחד שחשבתי עליו, זה קודם כל, יש אנשים שחושבים שמה ש... לי זה קורה, אז אני מדברת מדם ליבי, שלא משנה מה אני... תמיד אני רוצה להביא משהו למישהו, אז תמיד זה נראה לי שזה לא מספיק, אז אני מרגישה שאני צריכה להביא משהו יותר גדול, או עוד דבר... או עוד שני דברים.
או יותר יקר.
או יותר יקר. כן, כן, שזה כאילו, זה לא זה. עכשיו ואחרי, אני תמיד מרגישה שזה זה. מאוד מאוד קשה לי להגיע למקום, שאני לא יודעת אם זה קורה אפילו, שבאמת אני מרגישה שמה שאני מביאה כרגע, זה באמת הכי טוב שיכולתי. או משהו כזה. אז ההרגשה הזאת היא כל הזמן מניעה אותי, היא נמצאת לי בתוך הראש, וכל הזמן גורמת לי להתעסק עוד ועוד בהגזמות.
במקום להגיד, אוקיי, מה אני רוצה להביא? מה אני חושבת שישמח את מי שאני מביאה לו את המתנה?
אז אני חושבת על זה, אבל אז אני אומרת, כן, אבל זה אולי גם ישמח אותו גם זה, ואולי זה לא מספיק ישמח אותו, ואולי זה קצת מדי יחסית למה שאני חושבת עליו, ואולי זה, וכזה דבר.
אני יודעת שפעם חברה שלי, במקרה נזכרתי בזה עכשיו, חברה מאוד מאוד טובה שלי שלצערי נפטרה, שאני מאוד 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 אוהבת אותה, ואני זוכרת לפני כמה שנים שהיא ביקשה ממני ליום הולדת, היא חוגגת באפריל, היא ביקשה ממני קומקום. שלחה אותי ל... אני לא זוכרת מה זה, אלם או מחסני חשמל או משהו מהאלה. זה מה שרצתה להם הולדת. אתה יודע, ובתחילה אמרתי, מה קומקום עכשיו?
מה קומקום?
כאילו, מה הציוד לבית? זה יום הולדת שלך, מה את רוצה? אמרה לי, זה מה שאני רוצה. אני לא מגיעה לזה, לא... זה באים אל אנשים, אפילו קפה נורמלי אני לא יכולה להכין להם. והלכתי, קניתי לה. ואני זוכרת שעדי אשכנזי...
זה הכי כיף, אבל שמישהו אומר לך מה הוא רוצה וזהו, ואת לא שוברת עכשיו את הראש.
אז בואי נתחיל לשאול אנשים מה הם רוצים.
אבל נגיד, אמא שלי, עכשיו שאלתי אותה מה היא רוצה ליום הולדת ולפסח וזה וזה וזה. היא לא יודעת, ובאמת, ההורים שלי, יש להם באמת הכל. אין לי, אני לא רוצה להביא לה כלום, כאילו, עכשיו, כי באמת, היא סתם מתעצבנת, כי זה מעמיס עליה.
ברכה, כתבת לה?
אז ברכה, אוקיי, אבל ברכה זה מספיק, ברכה זה מתנה, ברכה זה, את יודעת, זה כזה...
אני חושבת שאצלנו בבית, אנחנו כמובן גם מביאים מתנות, אבל הברכה זה הכי חשוב, ו... תדעת מה זה גם הקטע הזה שביום של היום הולדת צריכה להגיע המתנה. אבל אם עכשיו לא הלך רעיון, ולאמא שלך היא לא יודעת מה היא רוצה, אבל תראי לך שעוד חודש, פתאום היא תראה משהו שהיא רוצה. פתאום היא תראה איזו הצגה שהיא רוצה, ותגידי לה, יאללה, אני מזמינה אותך, וזאת המתנה. למה היא חייבת להיות בדיוק באותו היום? למה, את מבינה מה אני אומרת?
כן, בטח.
אנחנו כל כך מקובעים בדברים האלה, ובסוף המטרה היא לשמח את מי שאנחנו אוהבים. ויכול להיות שמתנה קונקרטית, את יודעת, ממשית כזאת, זה לא מה שהם כרגע צריכים. היא צריכה שתהיה איתה, היא צריכה שתשמחי איתה, שתגידי לה מילים טובות.
כן. נכון, יפה. אז זה מביא אותי למחשבה של איך בעצם, כשאנחנו אומרים שאנחנו מסדרים וזה וזה וזה, יש כאלה שלא מתחברים כל כך ללסדר, אוקיי? איך זה בעצם עושה לנו סדר בתודעה? איך זה בעצם עושה לנו סדר בחיים? איך בעצם אנחנו, מזה שעשינו סדר, כאילו מזה שהקטנו, נגיד, אני כתבתי קודם כל בפתיח לזה, כתבתי שמינימליזם מביא שפע, וכתבתי שבעצם הדבר הזה יכול אפילו לעלות לנו את הרמה, את הרמת הכסף שיש לנו, את הפרנסה שיש לנו, רק בזה שאנחנו נצמצם דברים, ולא בגלל שנחסוך, אלא בגלל שאנחנו נפתח פתח. אז רציתי שככה תסבירי ככה יותר את הדבר הזה, על איך אנחנו בעצם מפנים מקום.
אוקיי, יכול להיות שעוד רגע אחד לפני, כשהדיברת ככה, עלתה לי השאלה בראש, האם בכלל ולמה שווה לנו להיות מסודרים? כמו שאתה אומרת, יש אנשים שבאמת אין להם כוח ולא אוהבים להתעסק בזה. אני יכולה להגיד לך שקודם כל יש אנשים בלגניסטים, וזה עובד להם מעולה. ולהם אני אומרת, תמשיכו, כך.
מה שעובד, לא נוגעים.
לא נוגעים. אבל מחקרים מראים בצורה חד משמעית, זה מחקרים נוירולוגיים שבוצעו בארצות הברית כבר לפני למעלה מ-10 שנים, שסביבה מבולגנת היא סביבה מזיקה.
מזיקה, עד כדי כך?
יש כמה היבטים. כן, אני יכולה לתת לך שתי דוגמאות. דוגמה אחת, דמייני, עכשיו אתה, אנחנו נשאות פה באולפן, והכל באמת מסודר, אין פה נייר על השולחן.
מנגל השידור, שוקי אברהם, תקשיב מה דנה אומרת.
לא, אבל עדיין זה מייצר לך איזשהו שקט. אם עכשיו היו פה, הייתה פה מלא ניירת, והיו זה, וכל החלל עצמו היה מאוד מבולגן, למוח נורא קשה להתרכז כרגע במשימה אחת, הוא פשוט עושה סקנינג, סריקה, של כל מה שהוא רואה סביבו. ולכן, כשאת עובדת בסביבה כרגע מבולגנת, יכולת הריכוז שלך נפגעת ויכולת עיבוד המידע שלך נפגעת.
וואו.
זה נורא נורא פשוט. יש עוד היבט, שזה כבר היבט בריאותי. אותם מחקרים ממש עשו בדיקות דם למי שהשתתף במחקר, וראו שאצל אנשים שהעידו על עצמם שהם בסביבה מבולגנת לאורך זמן, יש רמות מאוד גבוהות של קורטיזול.
באמת?
קורטיזול זה הורמון סטרואידי שמשתחרר בגוף כתגובה למצבי לחץ.
וואו.
א', זה מעיד שאנשים האלה נמצאים בלחץ רוב הזמן. ולהיות
במצב כזה... אם הבית שלי מבולגן, אז אני בלחץ?
זה מייצר הרבה מאוד לחץ, כן. בואי נדבר רגע אפילו, יודעת מה, עזבי רגע מחקרים.
אז אני יכולה להאשים את הבלגן שהילדים עושים לזה שאני...
גם. אבל תחשבי אפילו, ופה באמת לא צריך מחקרים, שאת מחפשת איזה מסמך חשוב שאת צריכה אותו עכשיו לרופא. או משהו בשביל הילד שלך, או משהו, ותמיד זה גם ברגע האחרון, שבדיוק כשאת צריכה לצאת את החוצה.
ואין אותו.
א', זה מכניס, כולם נהיים עצבנים, כולם נהיים לחוצים, את מבזבזת זמן, אנחנו מבזבזים המון זמן ביום, עכשיו זה אומנם ברמת הדקות, אבל בסוף זה מתווסף, לחפש דברים ולמצוא אותם, מהמפתח, למסמך, לבגד שאני מחפשת, כן, בלגן יש לו מחיר מאוד מאוד גבוה. ואני אומרת לך שאנשים מתקשרים אליי כדי לבקש ייעוץ או ליווי, וממש מדברים במונחים שהם אומרים, נמאס לי, קשה לי. דיברתי עם זוג חברים, אז הבעל אומר לי, אני פותח את המקרר, קוטג', זה מה שביקשתי, קוטג', אני צריך להזיז 700 מוצרים כדי להגיע לדבר הזה. או שומר, אני רוצה
לשבת. אז מה באמת עושים עם המקרר, דרך אגב? אם כבר את אומרת על המקרר. כי המקרר, מה? המקרר זה שיגעון. המקרר מלא דברים. המקרר שלי תמיד מלא דברים.
במה הוא מלא? זאת השאלה. האם הוא מלא במוצרים?
ואין שמה לאכול, כי תמיד אני צריכה, תמיד יש שם כל מיני דברים, כמו שאת אומרת. אז יש דברים שאני שמה אותם בגלל שאי אפשר לשים אותם בארון כדי שלא יהיה לו פרפרים וכל שלא יאבדו את הזה. זה תופס לי מלא מקום במקרר. מה אני עושה?
אז פה זה שאלה כבר של יחסון.
כן.
תראי, יש, דעת, אני לא מומחית למזון, אבל יש כאלה, למשל, ששמים במקרר, ככה לימדו אותי ואני עושה את זה, אולי אני סתם מבזבזת מקום. קמח, למשל, או אגוזים, כל הדברים עם השומן, אפשר גם לשים בפריזר. אבל, אוקיי, פה זה עניין באמת של לדעת מה יכול להיות בחוץ ומה יכול להיות בפנים. אבל אני אומרת, גם מה שדברי חלב לצורך העניין, או דברים שאת יודעת שהם צריכים להיות בתוך המקרר, תבדקי מה יש לך. לפעמים את קונה משהו כי החלטת לנסות, אבל לא, את לא אוהבת את זה. עכשיו גם, מתישהו כתבתי על זה פוסט שהצחיק אותי באופן אישי, גם אפרופו עם הקוטג', שנגיד את פותחת, הוא כבר לא נראה לך משהו. ואת אומרת, לא בא לי על זה, אני לא... עכשיו, למה את לא זורקת את זה באותו רגע? אומרת, לא, אולי מישהו מהילדים ירצה, אולי... עכשיו, מחר, מה יקרה מחר? הוא יראה יותר טוב? לא. מחכה עוד יום יומיים, עד שהוא כבר נראה כמו צלחת פטרי כזאת, עם הרבה חיידקים כזה, ואז בלב שלם את זורקת אותו לפח. למה לא עשית את זה יומיים קודם? וזה כל הזמן קורה לנו. זה המקום הזה שנורא קשה לנו, גם פה את אומרת, חבל לזרוק, זה עלה כסף. נכון, אבל אם את לא מתכוונת לאכול את זה...
אז תזרקי את זה בעוד יומיים, אז מה זה כבר משנה?
המצפון שלך יותר נקי. אבל ביומיים האלה יש לך בלגן בעיניים. וגם לפעמים אנחנו קונים... אתה יודע, אני קניתי, בדיוק, עוד לא היה לי אומץ לעשות את זה, השתתפתי באיזה סדנת בישול לפני שנה וחצי. קניתי שמן דגים לעשות איזה סלט אסיאתי. והוא יושב, עכשיו הוא לא עולה הרבה כסף, עכשיו הוא יושב שם יחד עם זה צ'ילי חריף. לא, אנחנו לא בנויים לזה בבית, ואני אומרת, תוציא את זה כבר, מה העניינים? ואני חושבת, עשיתי עם עצמי עבודה, כי אני גם מאמנת אישית, שברגע שאני אזרוק עכשיו את השמן דגים, אני אצטרך להודות בפה מלא, שאני לא הבשלנית.
שאת לא מתכוונת לה.
וואלה, זה לא זה. ובגלל זה אנשים קשה להם להיפרד מדברים, כי, ושישאלו את עצמם, כשאתם שואלים את עצמכם למה קשה לי, על מה אני מוותר כשאני נפרד מהחפץ. זה משהו שחשבתי על עצמי.
האמת היא שזה נקודה מדהימה, כי אני חושבת שרוב החפצים שאני לא... זה באמת בגלל זה. אני לפני כמה זמן, לפני הרבה זמן, אבל היה לי באמת גיטרה הרבה שנים. קניתי אותה בכוונה ללמוד גיטרה. באמת למדתי איזה דקה וחצי גיטרה. אבל לא הגעתי לרמות לנגן במדורה שם. והיא ישבה. ואף פעם לא עשיתי את הכלום, העברתי אותה מפה לשם, תליתי אותה, החזרתי אותה, עד שבסוף אמרתי, מה העניינים עם הגיטרה הזאת? אין לי מקום בשבילה, אין לי לא יודעת מה לעשות איתה, אבל אם אני אתן אותה, אני לא אנגן בה יותר. אז כן, אז בסופו של דבר באמת נפרדתי מהקונספט הזה, שאני עומדת להיות נגנית גיטרה.
בוסה ספרינגסטין הבאה. כן. תראי, גם פה, אם הייתי נמצאת למשל איתך בבית, וזה לא מה העניינים עם הגיטרה הזאת, זה מה העניינים איתי. עכשיו, אם תגידי לי, את יודעת מה, אני לא רואה את עצמי מנגנת, אבל לראות את הגיטרה הזאת בבית שלי עושה לי טוב, אפילו אם אני לא מממשת את הייעוד שלה, שזה לנגן בה, הייתי אומרת לך, תשאירי. אבל תתלי אותה, אל תחבי אותה מאחורי המיטה עם איזה משהו זרוק עליה. כי אז היא הופכת להיות סתם בלגן.
סתם בלגן.
אז כל דבר כזה אנחנו רוצים לתת לו ביטוי בבית ושיראו אותו, גם אם לא בהכרח משתמשים בו.
ואני חושבת שבאמת זה עניין של, שכאן שזה משהו שבאמת עושה סדר בתודעה, זה כאילו לשבת ולראות מי אני ברגע נתון, ולכבד את זה שכרגע אני לא מסתדר ללמוד גיטרה. אולי זה יקרה בעתיד, אבל אז תמיד אני יכולה להביא גיטרה חדשה. כרגע שזה לא עומד לקרות בזמן הקרוב, וזה בסדר, וזה בסדר שזה ככה, זה לא חייב להזכיר לי את זה, כי מה שבסוף קורה, שאני כל הזמן רואה את החפצים האלה, אז אני, זה רק מתסכל אותי על איזה בן אדם שלא, לא משהו, לא מספיק טוב.
זאת נקודה מצוינת. הרבה פעמים, כשאני מדברת על בגדים, אז אנשים שואלים אותי, אתה על בגדים שכבר לא טובים, אולי אני ארזה, עוד רגע אני ארזה 2 קילו וכאלה. ואחד דברים שאני גם שואלת אותם, קודם כל אני שואלת אותם כמה זמן אתם כבר יורדים 2 קילו. שאלה מעניינת, אם זה שנתיים או יומיים, אוקיי? ואנחנו כן רגע, בלי להיות שיפוטים, כן. אבל באמת אנחנו בודקים את זה. והשאלה הבאה שאני שואלת זה כשאת פותחת את הארון, ואת רואה את הג'ינס הזה, מה הוא אומר לך? היום לך ורד, אני מחכה לך, אנחנו פה, אנחנו עושים את זה, את עוד רגע נכנסת אליי? או שואל לך, בואי נהיה לוזרית בחיים, לא תרדי את 2 קילו האלה. וג'ינס כזה, אני לא רוצה שיהיה אצלך בארון. מגיע לך לפתוח את הארון, ושכל הבגדים שלך, מה שהם יספרו לך עלייך, זה שכמו שאת הטובה, גם הקילוגרמים, את יודעת מה, הם כבר לא עודפים, זה אני, זה מה שיש. אנחנו כל הזמן משתנים, ובכלל כל השיטה הזאת, וגם מה שאני עושה, זה נקרא טיידינג תרפי, ריפוי בסידור, כל התהליך הזה זאת הזדמנות נפלאה, דרך החפצים לשאול שאלות עליי, מי אני, מה חשוב לי, מי אני היום, לא מי הייתי פעם, ולא מי שחשבתי שאני אהיה, ולא מה רציתי שיחשבו אליי.
זה ממש להיות מדיטציה, להיות ברגע, להיות, לתרגל מיינדפולנס, לתרגל איפה אני היום, לתרגל מה אני רוצה מעצמי היום, מה מניע אותי היום. דרך אגב, יש הרבה פעמים חפצים שאני שמה אותם כי כן צריך אותם וכן זה, אבל בעצם הם לא מניעים אותי לשום דבר, הם רק נמצאים. אז בעצם אני שוב פעם תוקעת את עצמי עם כאילו סקנינג על משהו שהוא לא קורה ולא מתקדם ולא אפילו לא ראו טוב, כן? סתם משהו שסתם יותר מדי יתים או משהו כזה, שאני לא כותבת כמעט ביד כמעט כלום אף פעם. אז זה דווקא מעניין. אני רוצה, אין לנו הרבה זמן צערי, כי יכולתי לדבר איתך עוד הרבה, אני רוצה שתתני לנו כמה טיפים לארגן ולסדר, כאילו חוץ מהקטע הזה של קטגוריות, כמה דברים ש...
את מדברת בעצם על השלב של האחסון?
כן, וגם אני רוצה שתספרי על חמותך.
על חמותי? כן. זה חמותו של...
חמותו, חמותו של מישהו.
של מי שהיא.
כן, של חמות אחת.
על הסיפור חמותי.
כן,
חמות. כן, טוב, אני אעשה את זה קצר, שנוכל להספיק לדבר על האחסון. זה אחד הסיפורים האהובים עליי, כשהייתי בבית של לקוחה, והיינו בקטגוריית חפצי האומנות, ככה קראנו לזה, אז עברנו על הפסלים, קריות, כל מיני דברים שיש בסלון, ואנחנו מתחילות, והיא מחזיקה ככה ביד איזשהו פסל, שעל הפנים שלה אני רואה שהיא לא סובלת אותו, ישר כאילו, והיא אומרת לי, זה נשאר. אני אומרת לה, באמת? היא אומרת לי, כן, זה חמותי הביאה לנו, ומניחה. ואנחנו ממשיכות. ואז היה שם עוד איזשהו משהו. אגב, בעיניי נורא יפה, אבל זה לא קשור. והיא מסתכלת שוב, ואני אומרת לה, אוקיי, איך זה מרגיש? אז היא אומרת לי, זה נשאר. אמרתי לה, באמת? היא אומרת לי, אז וי, זה חמותי הביאה לי. וכך, וכשהגענו לדבר השלישי, אני לא זוכרת מזה איזה קרית או משהו, פשוט עצרתי, ושאלתי אותה, אמרתי לה, תגידי לי, מה כתוב על השלט שלכם בכניסה לבית? כאן גרים בכיף, אוריה, נועה, יעלה וחמותה. ואת השאלה הזאת, גם לי, היא באה ספונטנית, והיא כאילו עצרה, והיא צחקה, ואמרה, וואלה. אמרתי לה, וואלה. והמשכנו. ואני יכולה להגיד לך שכמה ימים אחר כך היא התקשרה אליי, מאוד נרגשת, ואמרה לי, תקשיבי, את לא מאמינה, אני אחרי הסשן הזה הלכתי לדבר עם בעלי, והיא אמרה, באמת הרגשתי, פתאום הבנתי כמה אני מתנהלת מתוך הדבר הזה, כי אני לא רוצה לפגוע בחמותי, וסך הכל היא נורא משקיעה בנו, וקיבלה אישור מבעלה, והלכה ועשתה שיחה עם חמותה. לא יודעת כמה חמותה אהבה את השיחה הזאת, לא, אני צוחקת, זאת באמת הייתה שיחה טובה. והיא אמרה לה, את יודעת, התחלתי לעשות איזשהו תהליך, וגיליתי שאני משאירה המון דברים בבית, שבאמת זה לא הטעם שלי, ואני לא אוהבת, ובאמת לא היית מביאה לי את זה, זה לא היה פה. וחמותה, באופן מפתיע, גם לא נעלבה, והיא גם אמרה לה, אז למה את אומרת לי את זה רק עכשיו? ואת יודעת, עכשיו זה סיפור כאילו קטן, אבל כן. זה עוד פעם הרעיון הזה
שאנחנו... זה סיפור על אותנטיות, על אותנטיות בין אנשים, וזה גם יוצר איזשהו יחסים חדשים בין אנשים.
הסדר הזה, שוב, זה כבר לא החפצים, זה מערכות היחסים שלנו, זה כמה אנחנו מרשים לעצמנו לחיות את החיים שלנו כמו שאנחנו רוצים, אז ככה זה הסיפור על חמותה.
מדהים, אז עכשיו תתני לנו כמה דברים על יחסון, ואחרי השידור אנחנו נכתוב כמה דברים עוד במתחת לזה.
אוקיי. וואו, טוב, אולי איזה 2 טיפים ככה ליחסון. אנשים, ואני אתן אפילו טיפ כללי כזה, שיחסוך לכם, לכולם, הרבה זמן וכסף. תמיד כשאני באה לאנשים, השאלה הראשונה זה, טוב, איפה קונים סלסלות? את יכולה להמליץ לי איך כדאי להחסן את הנעליים או איזה ארונית לקנות? אני אומרת, רגע, הטיפ הראשון שלי, חכו רגע. אל תקנו שום דבר לפני שסיימתם למיין. למיין זה אומר שריכזתם הכל מולכם, בחרתם מה נשאר ומה יוצא, והבנתם עם מה אתם נשארים נטו. יכול להיות שיתפנה לכם מלא מקום בבית, ואז בשביל מה לקנות משהו? פשוט עשו החלפות בין המקומות. וגם אפשר להיות מאוד יצירתיים, אפשר למצוא כל מיני קופסאות שיש בבית. גם הן צריכות להיות קופסאות שנראות טוב ויפות ושאתם אוהבים, ולאחסן בהם את הדברים.
ולא קופסאות נעליים מאפנות כאלה.
אגב, יש קופסאות נעליים מאוד מאוד יפות.
כן, אלה.
אלה. בגלל זה אני, מאז אני קונה יותר נעליים, שזו בעיה אחרת. אבל כן, אפשר להשתמש ב... עדיף תמיד שזה יהיה משהו קשיח, ועדיף משהו שהוא מרובע או מלבני ולא עגול, כי כשאנחנו מאחסנים קופסאות עגולות, אז אנחנו מפספסים שטח יחסון.
אוקיי, אז מרובעות, ואז אנחנו נגיד בתוך מגירה, אנחנו ממש מסדרים את זה אחד ליד השני, ככה שזה ממש יוצא לנו בול.
כן, אז גם פה, שוב, לא דיברנו על זה, בשעת קון מרי, למשל את הבגדים, ובערך כל מה שאפשר, אנחנו מעמידים, אנחנו לא משקיבים. אנחנו ממש מקפלים בצורה כזאת שהפריט, החפץ עומד.
כמו ספר.
בדיוק, ואנחנו מניחים את הדברים אחד ליד השני, כמו ספרים. אבל כשיש לך דברים קטנים, או אפילו גרביים, או כל מיני דברים שיכולים
לקרות... גרביים, זה עובד לי מעולה, יש לי שורות כאלה של גרביים, אני רואה אותם מלמעלה, ואז אני פשוט שולפת גרב.
אבל יש לך מגירה או מדף?
מגירה, ועשיתי, לקחתי קרטון כזה, ושמתי באמצע שיהיה לי חוצצים. כן, אז אני... יש לי גרביים ארוכות, גרביים קצרות, גרבי ספוט, וגרבי נו שואו כאלה.
אז הנה, אמרת כבר את העיקרון הנוסף באחסון. כשאתם מחזירים חזרה דברים, תשימו אותם לפי קטגוריות. אפילו, קודם כל גרביים לחוד. תחתונים לחוד וכולי, ובתוך הגרביים, את גרבי הספורט, גרביים אבים, אבות, אני אף פעם לא זוכרת איך אומרים. בקיצור, לפי סוגים, תסדרו את זה, זה גם מאוד יפה בעין, וגם נורא נוח למצוא את הדברים. והקופסאות, תראו, ביפן למשל, יש להם המון, רוב היחסון שלהם זה השידות האלה עם מגירות, אז זה נורא נוח. אצלנו בארץ אין הרבה מגירות, יש יותר מדפים מאוד עמוקים, אז ההמלצה היא פה, כן אפשר לרכוש סלסלות או קופסאות, תיקחו מידות לפני, להניח את הדברים בפנים, ואז גם אפשר לשים את זה שתי שורות, וכשרוצים משהו...
מה אני עושה באמת, סליחה שאני רגע מתפרצת בגלל הקוצר זמן, מה אני בעצם עושה עם הארון שהוא עמוק, ואז אני לא רואה את הדברים שמאחורה, ואני כל פעם רבה עם זה. אז תמיד הייתי עושה חורף קיץ, ואני יודעת שמרי קונדו לא ממליצה לעשות חורף קיץ. היא אומרת שתעשו את הכל ביחד, ושיהיה לכם רק בגדים, כאילו שלא יהיה לכם יותר מדי גם ככה דברים. אז מה אני עושה עם האחורה הזה?
אז באמת השימוש בקופסה הוא מאוד מקל, כי שוב, את צריכה שהקופסה תתפוס את כל העומק, ואז את כן יכולה לעשות שתי שורות, שבדרך כלל אני לא ממליצה לעשות במדף. אבל ברגע שזה בתוך הסלסה או בקופסה, ואת יכולה למשוך את זה אלייך החוצה, תדמייני כמו מגירה,
כן.
אז את יכולה לראות הכל. הכלל החשוב ביחסון זה שתמיד תראי מה יש, שדברים לא יתחבו לך ולא תמציא אותם, כמו שאמרת קודם, בסוף החורף פתאום תמציא איזה ארבעה סיפורים שלא לבשת. זה הרעיון.
נהדר, אז יופי, דנה, היה מקסים, תודה רבה. אני הולכת ליישם כמה דברים מהדברים, אני הולכת מיד לעשות את הסלסלות האלה שנמשכות אצלי בארון, שתמיד מתחבאים שם דברים מאחורה. דנה הורוביץ שחר, יועצת לשיטות לארגון הבית, מאמנת, מנחה, יש לה גם קורס דיגיטלי, אתם מוזמנים להיכנס ולחפש נכון. ולקנות. אנחנו נפרדים בשיר עם נקי, עם מתי כספי.
תודה רבה.
אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידה...
אוי, זה שיר כיף.
וכל אחד כמעט שוב מתחדש בכל שבעה ימים המקלחות שרות המים שוב חמים בצינורות שביל באמצע שביל בצד חפופים אחד אחד איזה ניקיון בסדר איזה יופי של מצחד שביל באמצע שביל בצד חפופים אחד אחד איזה ניקיון בסדר חשמל דופק שעון ולא עושים חשבון עם החשבון מי בוסם לפנים וחולצת שבת יפה וזוג של לבנים להחלפה שביל באמצע שביל בצד חפופים אחד אחד איזה ניקיון בסדר של חלום לגוף ולנשמה כולם אומרים שלום מה נשמע